שלום טליה, מה נשמע?
שלום עידן, מה שלומך?
בסדר גמור, עוד שנייה נספר מה אנחנו שותים, אבל קודם נאמר, זהו ספשייל הבחירות שלנו. אנחנו כל כך הולכים ליהנות, להעלות חוויות ילדות, מחיקויים, משדרי בחירות, מהפכים, רוטציות.
כן, כן, כדאי לומר לכל המאזינים שלנו שכבר לא יכולים לשמוע יותר את המילה בחירות, שאנחנו לחלוטין לא הולכים להתעסק במערכת הבחירות הנוכחית. כדאי, נמאס לנו. אז כן, אנחנו מערכת הבחירות, מערכות הבחירות שנתעסק בהם הם יהיו בעיקר נוסטלגיות. אבל נראה לי שנתחיל בשתייה, מה אתה שותה, עידן?
כן, אז תראי, כיוון שהרכב מנצח לא נוהגים להחליף, אז אני שוב עם סוג של אמריקנו בכוס זכוכית קטנה, אבל מחוזק בצ'ייסר של אמרטו, ליקר השקדים, מתוצרת דיסרונו, שדיסרונו זה נראה לי המקורי. כמובן רכשתי אותו במלוא כספי, כן? שלא תחשבו ש... כשיהיו חסויות פה, בעזרת השם במהרה בימינו,
אז תהיה שקיפות. כן. תהיה שקיפות, הכל, כן.
ויש לי תוספת בקלאווה עם שוקולד ליד.
זה מעניין, זה מעניין. אחרי עידן הכנף הגיע עידן הבקלאות. גם אני שותה קפה, כי יום חמישי היום, ואנחנו מקליטים את זה בשעת אחר הצהריים, שאני צריכה איזה חיזוק קפאיני לאלכוהול, שגם רכשתי במוקספי. כולם חושבים שאני מקבלת בחינם, אז נכון שמדי פעם שולחים לי יינות וכאלה, אבל את האלכוהול הכבד אני פשוט הולכת לחנות.
את השמפניות הוורודות את מקבלת חינם.
אני, כן, כן, אבל זה כתב האישום, אבל את כל הג'ינים וה הוויסקי וזה אני רוכשת במיטב כספי, אז אין פה שום תוכן שיווקי.
זה מצוין. טוב, לרוויה ולחיים, צ'ירס, שנעבור את הבחירות האלה, אתה יודע, שנצא מהם בחיים, בחתיכה אחת.
עד הבחירות החמישיות. אבל באמת נראה לי שאתה יודע, כשאומרים בחירות לילדה שבי, אז בעצם אומרים לי טוביה צפיר. טוביה צפיר הוא האיש שמאז שאני זוכרת אותו, אני נולדתי ב-77, אז אמנם לא יכולתי לזכור את ניקוי ראש בזמן אמת, אבל הוא מבחינתי האיש שתעד את היסטורית את כל מערכות הבחירות, באמת מאז ניקוי ראש, דרך סיבה למסיבה, וכל המאזינים שלנו בוודאי זוכרים את הקליפ האלמותי על השיר של הגבעתרון, מה שהיה היה, הוא ורבקה מיכאלי, שעושים באמת את... את כולם, את כל האנשים
הרלוונטיים לעת ההיא, שהכי צעיר היה, מי שלא היה פעם סגן חברי הכנסת, כי הוא לא מתמודד, אבל אמיר פרץ.
נכון, אמיר פרץ היה אז.
כן, והמשפט אז, ששילב בין העבודה לליכוד, אז המשפט של טוביה צפיר כפרץ היה, ומדי פעם פרצוף חדש תוכלו לראות, ואז מיד דוד לוי מגיע עם, אני מקום ראשון בשביעיות, שהייתה אז דרך הבחירה של חברי כנסת לליכוד.
נכון, ושהרוטציה תגיע מהר, וכשהיה את כל הסיפור של הרוטציה עם גנץ ונתניהו, אז אני, פעם אחרונה במדור, מה שנקרא, ואני לא הפסקתי לזמזם, זה הרוטציה, ילדה בת 8, יודעת מה זה רוטציה, רק משיר של טוביה צפיר, וכן, וישראל קיסר, אני חושבת, הייתה אחת הדמויות הצבעוניות.
שרבקה מיכאלי חיכתה, שזה מעניין.
שרבקה מיכאלי עשתה את ישראל, רבקה מיכאלי עשתה דמויות של גברים, כמו שמוני מושונוב, היטיב לגלם דמויות של נשים, בזהו זה, באמת בצורה מופלאה. וכמובן, וכן, ודוד לוי, אני גם זוכרת שהחיקויים של טוביה היו מאוד בניגוד למה שקרה שנים אחר כך עם החרצופים, שהדמויות של הפוליטיקאים היו מאוד נלעגות. תקן אותי אם אני טועה, אני חושבת שבחיקויים שלו לא היה משהו נלעג. זאת אומרת, אתה עדיין הסתכלת על הפוליטיקאים, היה צחקת עליו וירדת עליו ולא הבנת והתלוננת, אבל עדיין היה איזה משהו מכובד בדמויות האלה, אבל שוב, יכול להיות שאני...
אני חושב שזה נכון. היה אז דווקא בעיתונות בשנות ה-80, התחיל מה שנקרא ז'אנר הקסח, זה כאילו נאו-ג'ורנליזם, מה שקוראים היום, שנכנסים הרבה יותר, היו אז את המקומונים ואת עיתון חדשות, ובסטירה שראו בטלוויזיה באמת הקפידו לרדת אבל עד גבול מסוים. לא היו שם, ככל שאני זוכר, אתם, אגב, אתם מוזמנים לתקן אותנו, זה כל הכיף פה.
נכון.
כי החוכמה והקסם פה הוא הזיכרון שלנו, וזיכרון של ילדים זה לרוב שרואים את הדברים הקסומים, ולאו דווקא את הדברים העמוקים. אבל אני חושב שכן, מה שראינו שם, זה באמת דברים שמאפיינים את הדמויות. אריק שרון, דמות שאז הייתה מצורעת, זוכרים אותו בגלל החיוך, ובגלל האוכל, והצחוק הזה, נכון? והכבשה על הכתפיים.
נכון. אריק שרון, אגב, אני זוכרת מאירועים משפחתיים, וזה קרוב משפחה שלי, הוא עמד שיחן, הוא היה בסיירת שקד, והיה מאוד מקורב לאריק שרון, וכל פעם שאחת הבנות שלו התחתנה, או מישהו מהמשפחה התחתן, הוא היה מגיע ככה לקיבוץ, לחתונה, ובשנות ה-80 זה היה, ופשוט אוכל, ואז היינו צוחקים, אריק שרון בא לאכול, והוא היה הולך, ואני זוכרת אותו אז, לא כל כך נכנסתי לדמותו לעומק, בדיעבד, תראה, אנחנו מתרפקים עליו בהרגעה כאן.
כן, זה נכון, וגם שמיר, אז דיברו על נומך קומתו, אבל לא היה שם משהו, את יודעת, שהוא מאוד דרמטי ומלעיג אותו. כן, החיקויים היו באמת מאוד מאוד חגיגים, חגיגים, פרס כמובן, גם רבין, לכל אחד הדביקו משפט בעם אחד עם שר אחד, שזו גרסת הסאטירה של סיבה למסיבה, לעם אחד עם שיר אחד. נזכיר אז ימי ה-Live Aid וכל האומנים בעולם שרים ביחד למען מטרה טובה, ואז אמרו בישראל, יאללה, נעשה גם אנחנו, דיברנו, אלון אבידר, דוד קריבושה, עסקנו בזה, אבל אז אחרי שבועות בודדים, כמדומני, גרסת הסאטירה, טוביה צפיר מחכה את כולם, את כולם, בפרויקט שנראה אז גרנדיוזי, לעשות מונטאז', הדבקה של חיקויים באולפני הרצליה, כאשר כולם נראים כאילו הם ליד המיקרופון, מחזיקים את האוזניות, כל אחד, שזה גם קטע, לעלות על איך כל אחד מחזיק את האוזניות. את מכירה את זה שיש אנשים שמחזיקים את האוזניות בצורות מוזרות?
כן,
אז ככה זה היה. ונכתבו המילים, באמת אפשר להיזכר, בואי נראה עד כמה אני מצליח לשלוף מהזיכרון. אז יש למשל את כל מיני רפרנסים, גם דיברו על בגין באותו שיר, כאשר הפזמון אומר, עם אחד עם שר אחד, המנגינה לעולם תישאר, עם אחד עם שר אחד שהרוטציה תגיע מהר.
מהיר.
מהיר, בדיוק, כי רובם היו גלותיים. מעטים היו אז אנשים שנולדו בארץ. ולמשל, יש המשפט שאומר, פרס, הגיע הזמן לאוטונומיה ומום, וגם אומרים אפילו בייגין דיבר על אוטונומיה ומום, כן, זה הסיפור. זה הולך ככה, הגיע הזמן למסע ומתן, שרבין אומר, ואז פרס אומר, אפילו בייגין דיבר על אוטונומיה ומום, ואז בייגין אומר, אני מצטער, אני לא זוכר כלום. וכך זה נמשך, ואריאל שרון בחיקוי אומר, תוכנית מסוכנת, כולם רמאים. מי המאמין שהאיש הזה הוא זה שבלי כל תוכניות יפנה. אבל ככה זה, החיים משתנים, הזמנים משתנים, אנשים רואים את הדברים בצורה אחרת.
עכשיו, אתה יודע, משדרי הבחירות, אני, בוא נאמר שאחרי המהפך, אז קצת השתנתה פה התמונה הפוליטית. אנחנו נולדנו לתוך קרבות בין ליכוד ומערך. זאת אומרת, זה מה שאני זוכרת. אני חושבת שממשדר הבחירות הראשון שאני זוכרת הוא אולי הבחירות ב-88. גם בגיל 84 הייתי ילדה מדי, אבל 88 זה היה משהו, זה היה רץ. אני חושבת, אבא שלי הצביע רץ. היו לנו את הפתקים של רץ בבית. והתחילה גם כבר האינטיפאדה, וכבר זה כבר נכנס לכל הסיפור הזה של ערפאת, וזה משהו שאני זוכרת, אני זוכרת את השדירים. יש את השדירים שאני ממש זוכרת כילדה.
הם לא משים, את השדירים.
כן.
אז מה, הממשלה עם מרץ? השיר הסוחף של 92, שהביא להם 12 מנדטים בסוף.
זה, כן, נכון. האמת שכשב-92 אני כבר ראיתי בנוער מרץ, שלא תסליקו מזה על מה אני שמה בקלפי, כי זה לא מה שאני שמה בקלפי. זה לא עניין פוליטי, אבל אני כן...
תכף תהיה לקונטרה, אל תחשבו שפה
זה מאחז
שמאלני.
זה לא מאחז שמאלני, הכל בסדר, שלא יסיקו שום דבר, אבל כן, אני בשנת 92 הייתי בכיתה תת, אני חושבת. וכן, כיתה תת, והייתי בנוער מרץ, ואני זוכרת את הקמפיין, ואני זוכרת את הבחורה עם הקרה מהקמפיין.
נכון, עינת ארליך, לא? זה
עינת ארליך, אני חושבת, הייתה נכון, אני רציתי תספורת כזאת, אבל אמא שלי אמרה לי שהשיער שלי לא יכול להיות קצר, כי הוא לא חלק.
כי הוא לא.
וזה כאילו, הכל מתערבב לי, הפוליטיקה, עם גיל ההתבגרות הנוראי הזה. אבל כן, וישראל מחכה לרבין, זה היה בשנת...
92.
92, גם 92.
92, אחד הג'ינגלים המרהיבים. הכי יפים. ובמקביל, דווקא כשהליכוד חוטף בראש, הוא מסתיים את דרגו של יצחק שמיר, הג'ינגל, אז, של... הנרי ברטר, אני פשוט מדבר על זה כל כך הרבה פעמים, אז מי שמצטרף בפעם הראשונה, אני אשתדל להישמע רענן, ומי ששמע את זה כבר, אל תגלו, כן? אז אני פשוט אגיד, לליכוד היו שתי... אז קודם כל נלך אחורה, אם כבר. כן. אני גדלתי בבית שבו המדבקות על הדלת שלי היו של לוגו הליכוד, עם הלמד המסתלסלת, עם כל חברי הליכוד שהוצבו לגאווה, כן, כך זה היה אז, עם השנים, נו... לא נדבר על מה היה עם השנים.
כן, לא נדבר עם השנים, אבל אז...
אבל אז, בואו ניכנס לרומנטיקה. הכחול לבן של הליכוד עם המדבקות, וכל הזמן עוד מדבקות שהגיעו, וזה היה נפלא. אני חושב שבשלב מסוים, אגב, ניסיתי לסוף של כמה וכמה מפלגות, מכיוון שבמקומות עבודה, במיוחד של מקומות כגון תעשייה אווירית וכאלה, היו מחלקים של כל מיני...
כן, משרדים, נכון.
וקובעים, אבל בעיקר היה הליכוד, ואני זוכר אפילו שנכחתי בעודי ילד בכנס בחירות של יצחק שמיר, בגן העיר בראשון לציון, כששמיר כן, זועק מעל המיקרופון, תנו לי צ'אנס! אז אני רק תוהה לעצמי שאולי תנו לי צ'אנס הזה היה כבר ב-92, כשהמצב כבר מבחינתו היה כנראה די אבוד. נזכיר, לרבין לא היה קל להקים את הקואליציה, למרות המהפך הדרמטי. נכון, הוא נזקק נכון. למפלגות הערביות מבחוץ. כן. אבל זה היה מהפך בהחלט, במספר המנדטים מול הליכוד, המערך, מפלגת העבודה. אז נראה שאז הם חזרו למפלגת העבודה לשם הזה, כי מרץ רצה בנפרד.
נכון.
אז הסיפור הזה היה בהחלט אחר. אבל כן, ואז אנחנו מגיעים באמת לדברים שמשכו אותי לליכוד. אז כן, הייתה גם אידיאולוגיה, אבל היו ג'ינגלים. אז בהתחלה היה את רק הליכוד יכול.
יכול, נכון.
שזה היה נפלא, אבל זה רק היה אב טיפוס למה שבא ב-92. ואתם יודעים מה, לפעמים אני חש היום שזה קצת חילול הקודש שמשתמשים בזה, אבל מה לעשות? אתה לא תוכל לקחת לתנועה את ההמנון שלה, גם אם אתה לא מזמזם אותו בהקשרים הנוכחיים. זאת אומרת, כן, הנרי ברטר הוא זה שכתב את הלחן. הנרי ברטר, נזכיר, עולה חדש מצרפת, שגלה, שכתב המון ג'ינגלים, וכתב המון שירים, הוא כתב את תפילה של אופרה חזה, והוא כתב לירדנה לחנים, שאני תמיד אתבלבל עם... אבל שיר הוא שיר אמן, זה שלא בוודאות.
וואו, אוקיי, כן. זה ממש לחן של אירוויזיון.
כן, 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 ולכן גם הג'ינגל הזה הוא כל כך טוב, ולכן הוא נזכר וזכור, ואני אומר לך, את יודעת, אנחנו מדברים פה המון על הדברים שקרו אז ועל חיקויים, אבל באמת, כן, שמרי תור והנרי ברטר הם האחראים לשיר ושיר אמן, וברטר גם על הג'ינגל שלי. הוא עושה עוד כמה ג'ינגלים אחר כך, אבל שום דבר לא משתווה לדעתי לעניין הזה. ואם נדבר על משטרי בחירות, תשמעי, זו גולת הכותרת. הרי אנחנו לא ראינו את ההכרזה על המהפך בזמן אמת, של 77.
כן.
ואני גם לא יודע, כלומר, המילה מהפך נאמרה, אבל הגבירותיי ורבותיי, מהפך הוא היה ב-92. ואני כבר מספר כאן הרבה מאוד על המשדר אז של גלי צהל. רפי מצד אחד, אילנה מצד שני. רפי בליכוד, אילנה דיין בעבודה. זה התהפך לאחר מכן, כאשר אילנה בעיקר הייתה במתי הליכוד כבר בשבטה בטלוויזיה, לדעתי בבחירות האחרונות הם היו ביחד במתי הליכוד בחדשות 12, אבל כן, את רואה גם שם הנוסטלגיה חוגגת. אז אנחנו מדברים הרבה על המשדר הזה, אבל במשדר הטלוויזיה ב-92, חיים יבין אז הכריז שמדובר במהפך, שלא לומר מהפך דרמטי, שזה גם הכרזה שלו מ-99, כשאהוד ברק ניצח את נתניהו, ו... כן, אין מה לעשות. כשנתניהו הפסיד, היו שם עוצמות נגדו.
כן. זאת אומרת, אני זוכרת את ה... אני זוכרת את ה... שאהוד ברק נבחר, וזה הגיע לדעתי לכיכר רבין, זה היה... זה, אני לא יודעת אם זה היה אחרי, אני לא יודעת אם זה היה ממש אחרי.
אהוד ברק, ב-99, כן.
אהוד ברק, ב-99.
שחר של יום חדש.
בדיוק, בדיוק. אז זה, זה כאילו סצנות, קראי זיכרונות, מה שנקרא, יש לי בראש.
וואי, את יודעת איפה הייתי ב-99? ב-99 הייתי ברדיו לב המדינה, שהיום הוא על שמו של אדון אליקו, ידידנו, אבל אז הוא היה משהו מעט שונה. גדעון לברי המנוח, אחד מנפילי כל ישראל, ניהל אז. שוש אתרי המנוחה הייתה מנהלת התוכניות, ואני פשוט הייתי ילד שהגיע לשם ועשה כל מיני דברים. ועשיתי פינות כאלה לפני הבחירות, ולדעתי גם בליל הבחירות עצמו.
אני חושבת שאם יש עיתונאי היום שמשדר היכן שהוא את משדר הבחירות, אני חושבת שזה חלום חייו הרטוב של כל אחד, לומר, מהפך.
כן.
ולו, בלי קשר לשוב, לעניין פוליטי, ולו כדי להכריז ולהיכנס לספרי היסטוריה כזה שהכריז על המהפך.
מצד שני, היום כשיש כל כך הרבה כלי תקשורת, אנחנו מדברים על 3 ערוצי טלוויזיה מרכזיים.
נכון.
אנחנו מדברים על לפחות 2 אתרי אינטרנט שלי עולים בראש שעושים משדר, ועל 2 תחנות רדיו, ואני אומר לך, זה לא פשוט להיכנס להיסטוריה כשהכל מבולגן. אבל מבוזר, לא מבולגן.
אבל עדיין אי אפשר, באמת אי אפשר. אני חושבת שגם אנשים שלא אכפת להם ולא מתעניינים במשדרי הבחירות, וכבר נמאס להם, אני אמרתי את זה אחרי הבחירות השניות בסבבים האלה, האחרונים, אני יושבת בצופה, וזה יושבת בצופה עם חברים, וזה ערב, ופותחים ושותים, בין אם שמחים ובין אם עצובים, אבל אנחנו שותים. זה משהו שצריך לצפות בו, זאת אומרת, זה אי אפשר.
זה מסיבה צפייה, נכון?
זה מסיבה צפייה לגמרי, זה מסיבה למסיבה.
אני רוצה להגיד לך שלראשונה, בבחירות הללו, ביום שלישי, גם אם אתם שומעים את זה הרבה אחרי, זה לא כזה נורא, אבל עדיין החוויה היא, אני חושב שלראשונה זה 21 שנים. אני אצפה בבחירות בבית, עוד לא החלטתי איפה ועם מי. ואז, בשתיים בלילה, משדר חגיגי ומיוחד שאני אגיש בגלי צהל, ואני בהחלט הולך לקחת אלמנטים שאנחנו...
נדע, טוב. טוב שאמרת.
כן, אם כבר לשדר בין 2-6 בלילה, אז למה לא להתפרע, נכון?
או, זה נהדר, אז הנה, זה טוב שאמרת, אני אכניס את זה
לרשימת
ההזנה, לגמרי.
אז זהו, זה מה שיהיה, אז כן, משדרי בחירות, אני נזכר בחיים יבין, כי שמעתי את זה כל כך הרבה, דווקא בגלל השידור של גלץ, אז מה שעשו הרימו את הפיידר, כי היה זה ערוץ אחד, ואז ניתן היה פשוט לעבור אליהם ואז לחזור. היום, לכי תבחרי משהו אחד, אז לרוב הולכים על הערוץ שיש לו את מספר הצופים הגבוה ביותר. אז מה שקורה זה שפשוט חיים יבין באותה שנייה אמר את המילים הבאות על פי מדגם הטלוויזיה, מהפך, המדגם מראה הכרעה ברורה, זה ב-92. כן. ב-77 המילה מהפך נאמרה אך לא כפי שבנו סביבה מיתוס, היא נאמרה הוא, זכויות היוצרים הם שלו, אבל פשוט מבחינת האלמנט של מתי היא נאמרה בשלב אחר, כמו המהפך שחל הלילה בפוליטיקה הישראלית. אבל זה אף פעם לא היה גבירותיי ורבותיי מהפך, זה יותר קרוב הגבירותיי ורבותיי מהפך ל-92. זהו, עד כאן חפירתי, את מוזמנת לקחת זה
מכאן. זה קצת כמו שמתווכחים עם טל ברודי על האם הוא אמר, אנחנו נשארים על המפה, או אנחנו על המפה, או אנחנו במפה, או אנחנו על המפה בשביל. כן, אז יש איזה כזה כל מיני פרפרזות שנכנסו לז'רגון הדיבור. טוב, אז אנחנו, תשמע, ממערכת הבחירות, אני חושבת שנצלול לעולם התרבות.
נכון. אלא אם כן ניזכר בעוד דברים תוך כדי על הדרך.
אז אנחנו, כן, אז אנחנו נוכל לחזור, אנחנו בכל זאת בספשייל בחירות. אגב, באמת, אני חושבת שמאז ימי סיבה למסיבה, ובאמת יש לנו סתירה נהדרת פה, בכל מיני ערוצים, וכמובן ארץ נהדרת שתמיד מלווים את משדרי הבחירות ועושים עבודה נפלאה. אבל אני מודה שיש לי געגוע, יש לי געגוע קצת... געגוע לטוביה של פעם, ואולי קצת געגוע גם לאנשים.
זה רק אנחנו, כי כמו שאמרת, ארץ נהדרת מהממת, לא נתחיל לזרוק שמות חוץ מבאמת זרחוביץ', שהוא בעשור האחרון, בקפיצה מטורפת.
מדהים.
הוא גם פשוט מדהים, ואת יודעת מה אני אוהב אצלו? אני ממש ממש אוהב אצלו. האיש כאילו משכיל ברמות. האיש חובב היסטוריה וחדשות מטורף.
כן.
וכשהחקיין גם בקיא בפרטים,
כן.
זה...
זה נכון, נכון, הוא באמת נפלא.
אבל הגעגוע הוא באמת כי היינו ילדים, זה מה שאנחנו זוכרים, והכל נראה לנו
תמים.
מאוד מאוד... כן, וקסום.
כן.
אז הנה עוד דמות, שאני מרים לך עכשיו, ומיד תוכל לדבר עליו. אבל אני אגיד לך מה הזיכרון שלי ממנו.
מה?
תראי, בילדותי, ובילדותך כנראה, שהייתה די חופפת,
כן.
אז היה סיבה למסיבה, אנחנו יודעים, ובין לבין לאורך כמה שנים, היה את לשיר מכל, עם קוף, מכל הלב, עם שרה לשרון. ותמיד, אני עדפתי... כמובן, סורי שר, העדפתי את סיבה למסיבה בגלל החיקויים, בגלל שלמה ניצן, בגלל האווירה של טוקשו. כמובן שלימים, כשהבנתי שירה עברית מה, התחברתי לשר הלב ולשירה בציבור. אבל לידע, כמעט תמיד, ישב גיטריסט. ואני אמרתי, מי זה הגיטריסט החייכן הזה? הוא פשוט שם. הוא יושב תמיד ומחייך. ולצערנו, הוא הלך מאיתנו השבוע.
יגאל חרד, אז הזיכרון שלי, אז זהו, האמת שאני גם נחשפתי, הפרצוף שלו היה תמיד מוכר לי. זאת אומרת, אני ידעתי מי זה, אני זיהיתי אותו מהגיטרה, אבל באמת רק כשבגרתי שנים אחר כך, אז הבנתי שבעצם הוא אחראי להרבה מאוד שירים, באמת נכסי צאן ברזל, פמלה של בועז שרעבי זה הוא.
נכון.
אילנית, הוא איבד את האלבום של צילי הכרם.
ואת בבוסתנים, לאריק לוי, שזה
נכון.
הימנון לאחר צהריים של שקיעה, דמייני אותך נוסד במשעולי הגלבוע או עמק ישראל, ויש שקיעה, ופתאום בבוסתנים יורד בוער הערב, נכון?
נכון, נכון. חי משה, אבנר גדסי, וגם את לי לילה של בועז שרעבי. אני זוכרת שברשת ג' בימי שישי, הייתה תוכנית שקוראים לה ריח מנטה. עכשיו, היא עברה כל מיני גלגולים, זה היה שישי בבוקר, ממש מוקדם, עם הניקיונות ככה של שישי, ואתה זוכר שבשנות ה-80 כולם היו שוטפים את האוטו עם צינור, אז בשכונה שאני גדלתי בה, כן, אז היו, גדלתי בכמה שנים במין שכונה, סוג של שכונת חיים כזאת, שכולם היו יוצאים עם הכפכפים והגופייה שלהם ביום שישי בבוקר, ושוטפים את הרכב שלהם עם צינור או עם דלי, והיה תמיד, תמיד נגנה המוזיקה ים תיכונית ברקע, בין אם זה חיים משה, וככה אני יודעת פשוט את כל השירים של חיים משה, מה שנקרא בתקופתו המוקדמת. וגם באמת צלילי הכרם וגדסי וכל ה... ובאמת כל השירים האלה זה משהו ש... אני חושבת שהתוכנית קרו עם השנים מריח מנטה, אני לא יודעת אם זה היה גם בגלגול באמת הקודם באמצע שנות ה-80, זה היה בין 8 בבוקר ל-10 בבוקר, משהו כזה. ויש לי זיכרון ילדות מאוד חזק מהמוזיקה הזאת ומהאווירה של יום שישי, אפרופו דיברנו על מוזיקה של שישי ומוזיקה של שבת, ואחר כך התברר לי שבאמת יגאל חרד לקח חלק בהרבה הרבה מהאלבומים האלה. זוהר ארגוב, לצורך העניין.
שזה מדהים, אנשים שמצליחים לשלב מזרח, מערב, אמצע הדרך, מוזיקה ים תיכונית. וואו, נכון?
נכון, נכון.
זה שווה, והוא באמת היה כל כך מוכשר, והוא סיפר בזמנו ליורם רותם בגלי צהל, שהוא ישחרר כמדומני ללהקת פיקוד צפון, וחבר השאיר לו פתק, גאולה גיל מחפשת נגן גיטרה וזמר. אז הוא אמר, מה אני, זמר? נגן גיטרה אולי. ואז הוא התקבל בשנייה, וזה מה שהקפיץ אותו לתוך הוא אומר, הכי גבוה שאפשר. כך הוא תיאר את זה אז.
הוא גם עבד באמת הרבה עם זיקו גרציאני, שזה מביא אותי לאייטם הבא שלנו. העוקב שלנו, המסור, רפי קרצ'מר, הוא הביא לתשומת ליבי אחרי שפרסמנו את השרשור בטוויטר לשירי חדווה אמרני שכיכבה אצלנו בתוכנית הקודמת. הוא הביא לתשומת ליבי איזה פריים מאוד מאוד מסוים של זיקו עם חדווה אמרני בשיר שנינו יחתה בפסטיבל הזמר. ככה שהוא מסתכל עליה וכולו מעורב בתוך החוויה שם של של השיר, אבל הוא לא היה סתם מנצח ובאמת מאבד מוזיקלי, הוא היה פשוט לוקח ללב, כל הניצוח שלו היה מאוד מאוד חווייתי. אז רפי בעצם העיר את תשומת ליבי לעוד אנקדוטה בשיר ולנטינו, בפסטיבל הזה, דה ולנטינו. מסתבר שאחד הרגעים הגדולים, אני אעלה את הקליפ הזה כמובן, מתרחשים בדקה 2:34, שמישהו שם מסתבך בריקוד, והוא מבין את הסיטואציה, וכדי לא לבלבל את גלי, וכדי לא לבלבל את הרקדנים, וכדי לא לבלבל את כל הזה, הוא פשוט מכוון אותם ומנצח גם על הרקדנים.
גדול.
יש שם איזה רגע ממש ממש מקסים, ובעקבות באמת הקליפ הזה שהוא שלח לי, התחלתי לראות כל מיני, הוא באמת, זה קצת כמו דוד קריבושה, אני חושבת שזיקו גרציאני, הוא היה, קודם כל, נאמר שהוא היה מנצח של זיקו מצל, של מקלה צדיקוב, כן. הופיע המון בטלוויזיה, זאת אומרת, זיקו, יצחק, זיקו גרציאני, יש לי פשוט את הקול של רבקה מיכאלי, אומרת נכון. את זה. וזה באמת חווייתי, יש איתו חיים שכאלה, פרק מופלא ומאוד מאוד מרגש בחיים שכאלה, לחובבי הז'אנר, מה שנקרא. וזה פשוט מקסים, הוא הצגה בפני עצמה. הוא פשוט הצגה בפני עצמה.
את יודעת שאפרופו רבקה מיכאלי שהזכרת, אז היא נהגה לומר, שוב, לי זה נראה כאילו היא אמרה את זה כל הזמן, אבל אני מניח לפחות בפסטיבל או שניים, אז היא הייתה אומר, יש לנו 12 שירים, הוא מנצח אחד. ואז היא אמרה זיקו גרציאני. כאילו משחק המילים שיש לנו כבר מנצח למעשה.
אגב, בצפון אבן גבירול, רחוק מבית מגוריי, מה שנקרא, יש שלט, באמת מסתבר שהוא כנראה גר שם, עיריית תל אביב שמה לא מזמן, זה כנראה כבר היה לפני שנתיים, וזה נראה לי לא מזמן. גם את השלטים האלה שהיא מפזרת ברחבי העיר, על באמת האומנים והאישים שהתגוררו בה, וכשהם שמו את השלט הזה, הגיעה להקה לתזמורת, אני לא יודעת אם הם היו, לא חושבת שהם היו חיילים, ופשוט ניגנו, פשוט ניגנו חצי שעה. זה היה מקסים. עברתי שם, ראיתי שם בקו 25, ראיתי את זה, ירדתי מהאוטובוס, ובאמת, אתה יודע, זה...
כן.
אנחנו מנצחים כאלה היום.
לא, זה שם דבר.
נכון.
זה כמו שנדמה לי טיקי דיין סיפרה אצל מודי ברון במדינת היהודים, על שלכם לשעה קלה, שזה גם מה שחוזר כאן ואנחנו מזכירים אותו, והיא אומרת, והיו מביאים לך תזמורת עם גרציאני, כזה. ויכול להיות שאני מבלבל בין טיקי דיין למישהי אחרת שם בסדרה, אבל כן, ככה היו אומרים פעם, תזמורת עם גרציאני, כלומר...
כי הוא היה הצגה.
זה הבן אדם.
הוא היה הצגה, כן, הוא היה הצגה בפני עצמה, ובאמת יש רגעים מאוד מאוד מצחיקים. אם מסתכלים בקליפים האלה, זה חווייתי, לא רק לשמוע את השירים של פעם שאנחנו אוהבים,
וכמובן גם... הוא היה בפסטיבל שירי הילדים, ושם נכון, ראיתי אותו, כלומר, הוא היה בכל מקום. אגב,
בכל
זו
מקום.
שאלה מעניינת, בואי נעשה רגע ראייה ביקורתית. אנחנו הרי כן. סוגדים בסך הכל האנשים האלה, אבל מצד שני, תחשבי כמה כן רצו גם. לנצח על נכון. תזמורות, ואולי הם יכולים לעשות עבודה בסך הכל לא רעה בכלל, נכון?
אבל אז שוב אני מחזירה אותנו לתוכנית הראשונה או השנייה, שרבקה מיכאלי ויוסי בנאי שכתבו עליהם בעיתון, אוף, כמה אפשר לראות את הצמד הזה. זה לא היה עם האוף, זה היה בלי האוף. אני חושבת שזה יהיה סיפור של כל דור, יש בעייתיות של כל דור, אנחנו רואים את זה כל פעם שיש אנשים בטופ, אז חורשים עליהם, ואז מורידים אותם, ואז עוברים הלאה. פעם, היום פשוט יש הרבה יותר ערוצים, ויש יותר אפשרויות, ובעבר באמת היה רק ערוץ אחד, וזה הייתה תקופת הקריבושה, תקופת הגרציאני, ותקופת הזובין מטה אחר כך.
נכון, נכון, תקופת הזובין מטה ועדן שילון, החברות ביניהם, אגב, סיפור מעניין, שמחזיר אותה, לא אמרנו שאם נזכר בבחירות בכל מיני עניינים, אנחנו נחזור על זה, נכון? אגב, שלא תטעו, כל הקטעים שאנחנו מדברים עליהם, בטח מה שאני אומר על הבחירות וכאלה, יש לי. אני לא משמיע לכם, מכיוון שבסוף סחבק גם עורך דין וזכויות יוצרים וכזה, אולי יום אחד נפתור את זה. אולי יום אחד נורא מפתה אותי ללחוץ כאן פליי על משהו. אבל נשאיר את זה. בכל אופן, שילון מספר, ולדעתי סיפר את זה גם בכתבה האחרונה שעשו עליו באולפן שישי, אבל הוא מספר את זה לאורך השנים, וזה גם כתוב בספרו מה היה שם במדגם 77, הם מקבלים, המדגם פורסם ב-11 בלילה ולא ב-10, גם מכיוון שהקלפיות נסגרו מאוחר, וגם שהם ראו תוצאות שהם לא האמינו משהו כזה למראה עיניהם, ואז הוא ניגש לארנון צוקרמן, והוא אומר לו, תראה את התוצאות. צוקרמן רואה כלא מאמין, אבל אומר לו, עשה כאילו, כלומר, הוא אומר לו, תעשה את מה שאתה חושב, הוא נתן לו עצמאות מלאה, למרות שהתוצאות היממו אותם מבחינת המהפך, ובסוף זה שודר, והשאר היסטוריה, כי זה היה מדגם ראשון, לראשונה בישראל ניסו את הפטנט הזה של מדגם, וגם היום יש חששות שהדברים לא יעבדו, אבל בסוף
זה קרה, זה קרה כבר למין הצמח, לפני כמה, שתיים או שלוש.
והחליטה להחזיר את המפתחות, ולכן לא עוסקת בסקרים פוליטיים, אלא בעניינים אחרים.
כן.
לאן עכשיו? קחי אותנו, תליה.
אז תראה, אז באמת המאזינים המקסימים שלנו שולחים לי כל מיני דברים, מזכירים לי באמת דברים ששכחתי. אתה, דיברנו הרבה על סיבה למסיבה, אתה זכרת שגם מאיר שלו, אני לא זוכרת אם הזכרנו את זה, שגם מאיר שלו היה
כן.
אחד המקשים.
מה שזכרתי זה כי אי אפשר לשכוח מכיוון שאנחנו, חולי נוסטלגיה שכמונו, פשוט נוברים בכל הפינות, וגם לפני שערוץ אחד נפטר בשבטו כרשות השידור, כן. אז פשוט ראינו שם תוכניות מדי לילה. וכן, תראי, גדולי הסופרים עבדו שם במקביל. מאיר שלו, שבכלל התחיל אצל אירון לונדון בעלי כותרת עם פינה
נכון.
של כותרות עיתונים וסוג של סטירה עדינה או פחות עדינה. ובמקביל עשה דברים בטלוויזיה וברדיו. דוד גרוסמן, שהיה עורך חדשות, ולדעתי גם מגיש בחצי היום מעט לעת.
נכון.
אז כן?
אז אותו מאזין שלח לי ממש קטע אלמותי של ליאור סושרט של האייטיז. אתה יודעת מי זה היה?
ספרי לנו מי.
שן קנסטה.
לדעתי זה קנסטה.
קנסטה, או קנסטה, או קנסטה, אין, קנסטה, נכון, אתה צודק, צ'אן, ובעצם קוראים לו חננאל, זה שמו, הוא היה אחד הקוסמים, הוא היה בעצם איזה סוג של מנטליסט, המנטליסט הראשון, אפשר לומר, ובתחילת שנות ה-80 הוא, בוא נאמר, ביצע את תעלוליו בתוכנית שעה טובה, ואת הסצנה הזאת שהוא עושה קסם על מאיר שלו, וגם אתה רואה שם את הדודאים, שאז כשהייתי ילדה, לא, כל פעם התבלבלתי בין הדודאים לפרברים. ידעתי שיש צמדים, צמד רעים, הדודאים והפרברים, וזה, אמרתי, אוקיי, זה עם הקרחת, זה עם השיער, זה עם הזה, חוץ מישראל גוריון שאנחנו נפתח עליו סוגריים, לא יודעת אם היום, אבל באחת התוכניות הבאות. והוא עשה שם קסם, והוא עשה שם קסם ראשון, ואני פשוט זוכרת את זה, אני זוכרת שצפיתי בזה כילדה, ונפעמת, ואחר כך גם הייתה תקופת צ'יקו ודיקו, עוד לפני השערוריות.
כן,
בעיקר
אצל דליק,
שלי,
נכון?
כן, וביקשתי מההורים שלי, רציתי להיות קוסמת, הם קנו לי קופסת קסמים, עם כל מיני טריקים כאלה של קלף מקופל, שאתה יכול להעלים קלף, עם
אוי, של צ'יקו ודיקו היה המערב?
של צ'יקו ודיקו מערז.
כי גם לי היה את זה, את אותו אחד, עם השרבית, נאהבתי לשחק בשרבית.
בדיוק, עם השרבית. אז זהו, אז זה בעצם, והייתי, וממש רציתי, הוא קרא שם, הוא קרא שם פשוט מחשבות, או מה שזה לא יהיה, אבל לא הלך לי. ניסיתי לעשות עם קופסת הקסמים הזו דברים, אבל זה לא, זה פרשתי מהר מהתחום, הקלפים התפזרו להם והקוביות זה, ומה שהצחיק אותי זה, אתה יודע, אנחנו שולחים לי קליפ, או שאני צופה באיזה קליפ שמופיע ביוטיוב, ואז רואה איזו דמות, ומשם נפתחת עוד תיבת פנדורה, אז רפי גינת שם, רפי גינת היה שם, עזוב שהבן אדם לא השתנה במשך 30-40 שנה, הוא נראה בעיניי אותו דבר. ופתאום הדמותו של רפי גינת, כפי שהופיע שם בסצנה הזאת עם מאיר שלו, זה ככה אני זוכרת אותו. ככה אני זוכרת אותו. אז התחלתי לחפש כל מיני פתיחים של קולבוטק, כי רציתי ככה לראות תוכניות בעבר. וגיליתי באמת את אחד הפתיחים, אני כמובן אשים את זה גם, אפרסם את זה, את אחד הפתיחים המקסימים ביותר של קולבוטק משנות ה-80, שהייתי בטוחה בכלל שזו תוכנית ילדים, כי הוא היה מצויר.
מדהים.
היה הומוריסטי מצויר. בכלל, רפי גינת, כל בוטק ובשידור חוקר, זה, זה משהו ש... תשמע, זו הייתה תוכנית שהפחידה אותי כילדה מאוד.
נכון, כי ראיתי שחזורים, מאוד. והשחזורים נראו כל כך אמיתיים, ופתאום לוקחים מאוד. איזה בחורה ואוספים אותה לאיזשהו מקום, ופתאום לוקחים בדיוק. מישהו ומכוונים לו משהו לגב. לא פשוט.
לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל. אגב, אפרופו, אנחנו שנינו, אולי כדאי שנזכיר את...
שמה?
את אבי אמיצור, אנחנו גילינו פשוט... גילינו אוצר ביוטיוב, בחור או איש בשם אבי אמיצור, אם אתה מזין לנו, אנא צור קשר בדחיפות, שיש לו ערוץ יוטיוב בשם נוסטלגיה וזיכרונות ילדות. ופשוט מה שקורה, שהוא מעלה את כל הפתיחים, אנחנו דיברנו על הפתיחים בתוכנית הקודמת, כמה פתיחים הם, מה שנקרא, לא אגיד מהנדסי תודעה, אבל איכשהו הם אורזים לנו את הזיכרונות במוזיקה ובוויז'ואלס בלתי נשכחים. ואתה שלחת לי משהו שאני באמת התביישתי.
מה, תזכירי לי?
שלחת לי את השיר, את אחת הגרסאות של צריך פייס בחיים.
ודאי.
אנחנו, עכשיו, את השיר המלא של צריך פייס בחיים, לא רק את הפזמון אני ידעתי בעל פה, אלא גם את הבתים ידעתי בעל פה. גם את הפריימים, אני זכרתי את הבחורה בפתיח, כמו שזכרתי את עינת ערך מהתשדיר של מרץ. אני פשוט זכרתי כל פריים ופריים, כל מילה, כל רחש בקלטת שזה היה מוקלט לי על הקלטת, ואז אתה מכיר את זה שהיינו מזזים את זה עם היפרון, וזה היה קופץ הסליל, אז
ברור.
כל קפיצה אני כבר שרתי את זה בראש. ואני מתבאשת לומר, שמעתי פשוט אוזניות, שמעתי את זה כמה פעמים בלופ.
צריך פייס בחיים, נאמר, ולמלא לוטו בקלי קלוטו. אתה זוכה, המדינה זוכה.
המדינה זוכה.
איי, הכל היה אז נורא נחמד, ואז אחרי זה, אלון אולארצ'יק עשה גרסה אולארצ'יקית לאותו דבר.
כן.
צריך פייס בחיים, כשבתווך אריאל זילבר שאחראי ללחן, פשוט טוויטר. וזה היו לפני ימי ככה בן גביר וכאלה.
אז אריאל זילבר באמת, זה הוא שלחין את השיר
המקורי? אלה עובדות, זה מה שכתוב.
כן?
כנראה לפחות את אולי את האילטורה או לארצ'יקי או מה שבא לפני, למרות שזה נשמע לי צריך פייס בחיים, כאילו זה קצת זילבר, זה מתכתב לי. אבל אני רוצה להשלים משהו על רפי גינת. למה אנחנו, מה מסתתר מאחורי אהבתנו לרפי גינת? זה לא רק כל בוטק, וזה לא רק בשידור חוקר. האיש הוא בדיוק מהאנשים שאנחנו אוהבים ברב תחומיות. רפי גינת היה מנהל מחלקת הבידור של הערוץ הראשון ב-1986 כזה, משהו בסגנון, איפשהו שם. זכורים גם הופעות האורח שלו, כן מגיש כל בוטק, אבל גם כן מנהל הבידור בערוץ הראשון, בערבים לאמי, כן? איגוד אומני ישראל. ובכלל, אדם...
בזמר?
שעוסק בספורט, שהוא כאילו קרוז מכבי תל אביב.
כן.
31 שנה. בן אדם שהוא... מתעסק בכן, הוא זמר עם להיטים.
הוא זמר מדהים.
סולן להקת הברושים.
לגמרי. רפי גינת הוא זמר בלוז ענק.
כן, וגם עיתונאי.
וגם עיתונאי, כן, כן. ובאמת, הוא בעיניי, והוא דמות ככה שהולכת איתי כל ה... לא נעים לי להגיד, לא גדלתי עליך, אבל זה מצחיק, כי הוא דמות באמת... מאוד דומיננטית ורב תחומית, וזה איכשהו הפרצוף שלנו פעם. זאת אומרת, לראות את הפריים שלו שם בסיבה למסיבה פשוט העיף אותי אחורה. אפרופו פוליטיקה, אנחנו ניתן קפיצה...
אנחנו
דיברנו לפני כמה ימים, והנה נספר למאזינים, אולי תספר לי על ה... ככה, איך דיברנו ככה, דיברנו על יאיר לפיד, ודיברנו ככה שיחת חולין על הבחירות שלא קשורה לתוכנית שלנו, ואז אתה נזכר.
על השם של טומי.
כן, כן. אז
זהו, טומי לפיד משך את עיניי כמובן בפופוליטיקה. אני בעת ההיא לא הכרתי את ההיסטוריה שלו כמנכ״ל רשות השידור, כאדם שנכנס לפוליטיקה בשנות ה-80, ואז קירשנבאום אצל אגמון מברך אותו על כניסתו, למרות שהוא היה יריב מר שלו, כי הוא אומר שטומי הוא בסך הכל גם עיתונאי טוב וגם איש פוליטי, כלומר, למרות שהם לא היו באותו מחנה. אבל זה בהחלט היה אז. ואני התוודעתי לטומי לפיד בפופוליטיקה, אבל מילא זה, אז הוא היה דמות מצחיקה כזאת, חשבתי שזה פרובוקטור ליצני כזה. אבל לימים, אני מאזין לו בתוכנית שמסתבר שזה היה הגלגול השני שלה. לא הגלגול הראשון. גלגול שני של תוכנית שנקרא השבוע שלי. זה היה ביום שישי,
נכון.
בשש בערב, נכון. וגם בשידור חוזר, אני מניח, במוצאי שבת. וטומי לפיד פשוט מספר סיפורים מדהימים על הקורות אותו בטיוליו באירופה, על איזושהי דעתנות שתמיד מטובלת בדברים שיהיו קשורים באוכל ובספרות ובשירה ופילוסופיה כזאת קטנה וקצת עקיצות. וזה היה נחמד, וזה היה נעים מאוד לאוזן, כי זה לא היה פה פוליטיקה. זה היה יותר מה שאת ואני כזה, והוא נתן את ההשראה. ובאמת, לימים ביקשתי, כשהגעתי לגלי צהל בבחירות 2003, אני כבר הייתי 3 שנים בתחנה, אבל ביקשתי בבחירות של 2003 לסקר את שינוי באופן ספציפי. הייתי אז לפני שחרור קצת, וביקשתי את זה, וקיבלתי, ובאמת... הוא קרא לי הג'ינג'י וכאלה וכולי, אבל השבוע שלי, כן, תוכנית של תורים אישיים כאלה.
מה שאני זוכרת מהשבוע שלי של טומי לפיד, זה שאנחנו תמיד היינו הולכים לים, גרתי בחולון, היינו הולכים לחוף הסלע, ככה ליום שישי אבא שלי היה לוקח אותנו, וכשהיינו חוזרים הביתה, זה, אמא שלי הייתה מכינה ארוחת ערב, היינו, והוא היה נכנס להתקלח ושם את הטרנזיסטור שלו בפול ווליום, והייתי שומעת את התוכנית של טומי מהמקלחת, ואני זוכרת את אחד הסיפורים, באמת, אני לא אשכח את זה בחיים, כי אני חושבת שבאמת הייתי קטנה יחסית. טומי לפיד סיפר על קוטג', הוא אמר, הוא סיפר איזה סיפור על קוטג', אני לא זוכרת את הסיפור, אבל הוא אמר שקוטג' פחות מ-9% זה לא קוטג' שראוי למאכל. ואני פשוט בכל פעם שאני נכנסת לסופר ומנסה מדיאטה או מטעמים כאלה ואחרים לקנות 5%, אני שומעת את קולו של טומי לפיד שאומר, זה לא קוטג'. כן, אז טומי לפיד תמיד ייזכר כאיש שגרם לאכול קוטג' 9%. בואו ניתן
קצת, את יודעת מה, קצת ההיסטוריה, כי מה אני השלמתי אחר כך מטומי לפיד. אז קודם כל, אירוויזיון 79, מסיים יצחק לבני באותו ערב, ממש באותו ערב, את כהונתו, מעניק את הפרס להללויה, וטומי לפיד נכנס לתפקיד כמנכ״ל רשות השידור. במקביל, באותה עת, הוא מגיש תוכנית בגלי צהל, שנקראה אז, נדמה לי, איך זה נקרא? לכל הדעות. כן, לכל כן. הדעות, והוא דן בעניינים של סדר היום. באחת מהתוכניות הוא מערך את יעקב אגמון, לימים הוא גם זרק אותו מרשות השידור בטענה להיותו שמאלן מדי או משהו כזה. כן. אני רוצה להאמין שאחר כך הם ישלימו, אני חושב, אני לא יודע. אבל אין כבר את מי לשאול, נכון?
נכון.
וזה היה נחמד, כי הוא טומי לפיד אומר שם בפתיח, אומרים עליי שאני מאפיה ימנית, אתה מאפיה שמאלנית, כולם יורדים עלינו. בקיצור, מה שאני בא להגיד לך, תליה, שום דבר לא השתנה. הדברים הם איתנו, הם נמשכים, ואפרופו שלמה ניצן יקירנו, זכורה הבדיחה המפורסמת שלו מאחד מערבי סיבה למסיבה, שבהם הוא אומר שאדון פאפו מהליכוד מבקש להקים ועדת איזון ברשות השידור. ואז אהרון פאפו, עורך הדין, אהרון פאפו, לדעתי, עדיין כותב טורים בעיתונך, מעריב. כן,
אוקיי.
הטור האחרון שלו אפילו מהתשעה במרס. כן, השנה.
במדור הדעות כנראה, כן.
כן, בדעות. ואותו פאפו, בעל הכל, נדמה לי, גם כן בולגרי, נכון. אפרופו גרציאני, קול צרוד כזה. אז שלמה ניצן מדבר על כך ש... אהרון פאפו ביקש להקים ועדת איזון, ואיך פועלת ועדת האיזון? שכאשר יש ידיעה למערך, צריך מיד ידיעה לליכוד. גם אם אין ידיעה למערך, צריך ידיעה לליכוד, ואז ידיעה לליכוד, ואז ידיעה למערך, גם אם אין ידיעה כזאת, אבל צריך לומר אותה בכל זאת כדי לאזן. אז שום דבר באמת לא השתנה. זאת המסקנה שלי, אחרי שאמרנו את כל העניין הזה.
כן, כן, אין חדש תחת השמש. ונכון, הזכרת את פופוליטיקה, אפרופו, ואני דיברתי על הכבוד, לכאורה. ואני פתאום נזכרת את הצרכות שהיו בפופוליטיקה, אז אני חושבת שכנראה לא, תרבות דיבור לא הייתה אף פעם בישראל. הכל זה עניין יחסי.
כן. טוב, תשמעי, אני לא עומד בפיתוי. אני לא עומד בפיתוי, אני הולך ללחוץ.
מה?
אני הולך ללחוץ על הכפתור.
כן.
אנחנו נעשה את זה בשידור חי, ומקסימום, אם תהיה בעיה, אנחנו נשמיט אחר כך את הקטע. אבל אני רוצה להחזיר אותך לפרו 92. למה? מטעמים שיווקיים. מכיוון שאנחנו הולכים למנשן את כל האנשים שמוזכרים כאן. או לפחות, אז אני מדבר איתך וחוזר לבחירות 92 בגלי צהל. שימי לב לשמות, נזכור למנשן אותם בטוויטר. אילנה דיין, רפי רשף, גאולה אבן במתי מרץ, ספי הנדלר, אסף יערי, אודי סגל, נכון? מספיק.
נכון.
ארז, אברי, חולי וחולי. אני עכשיו אלחץ פליי, תוך כדי נשפר את הבלנסים, כי ממש אני שולף את זה מתוך הלפטופ שלי. ובואו נראה את הקטע, אנחנו חוזרים לבחירות 92, רגע השיא, כמדומני, בואו נאזין ביחד.
בית שותקים, מיזוג ושתייה קלה.
כן.
קלה.
ביקשו שיהיו מאזינים גם לשידור, אז הגענו לפה.
נחמדים אתם, נחמדים.
תודה.
רפי, אילנה, שימו לב, ארז אברי.
כן. הנה, על הבמה, דוד מגן, משה ניסים, משה קצב, אהוד אולמרט, יהושע מצה.
שים לב לשמות, אה?
כן, וואו.
תראו יחד איתנו כולנו את המדגם. אין סוף מסכים פרוסים באולם הקטן, צריך להגיד.
נזכיר רפי במטה הליכוד.
מה קורה בטלוויזיה? בחירות 92, הלוגו.
שקופית נאה, שקופית נאה יש לציין.
וכאן אני צריכה להגיד, באמת מפלגת העבודה, באמת, כמו שאומרים במשחקי כדורסל, המתח מגיע לסיוע. המון אנשים עומדים על הרגליים רק באמצע, לוותיקים נאמר, נותנים לשבת בכיסאות, מנסים להשתיק פה את הקהל, כולם צופים בלוגו הצבעוני הזה של הטלוויזיה, והנה השעון. ואני חייבת לומר שנדמה לי שכמה לבבות פה מתקתקים עוד יותר חזק.
אין דברים כאלה היום.
לא, זה מדהים. מדהים.
טוב, גם לכאן הגיעו שמועות, שלא תשביצו שם.
נראה לי רפי כבר מבואס שהוא לא במטה המנצח, למרות שאת יודעת, הצד הפוליטי אולי הפוך. אילנה במטה המנצח.
שמועות נדמה לי מפנות את מקומן לאינפורמציה היותר קובעת. דובר מפלגת העבודה נמצא על הדוכן, מנסה להשליט פה איזה מינימום של סדר. נמצאים פה כבר עוזי ברעם וכאמור חיים רמון. אני רואה גם את מיכה גולדמן ואת יעקב צור. נמצאים פה אנשים מן העבר, הזכרנו כבר את אבא אבן ואנשים אחרים, ואור הנמיר, את
יוסקי
נוסר אני רואה פה, עומד על הרגליים, מנסה לצפות במדגם, וכאמור חיים רמון ואחרים, וזה באמת עכשיו עניין של שניות.
אתם על הבונבוניירה, אנחנו מחזירים אתכם ל-92 עכשיו. בואו נאזין, יש כאן 10 דקות שוות ביותר.
עכשיו מבחינת שניות, עניין של 5 שניות, אבל לא מאמין שמיד ייתנו לנו את האינפורמציה.
אני לא יודעת, ניסיון העבר הוא פחות או יותר כזה.
ספוילר, לא ייתנו להם את האינפורמציה. הם ערוץ אחד, הם לבד באוויר, הם ימשכו את זה שעות. כן, אז כאן אנחנו שנייה נדלג על זה, כי בכל זאת מוזיקה עם זכויות יוצרים וזה, תכף נחזור לשם, אבל בהחלט יש כאן איזשהו סיבוב שעושים במטות השונים.
אני מתרגשת כאילו, אני לא יודעת מה התוצאה.
זו הפעם האחרונה שכנראה אותו צד, לא, הייתה עוד איזה פעם, אבל גם היא לא הסתיימה מי יודע מה. בכל אופן, כן, אז זה היה שידור של גלי צהל אז, ונזכיר, זה לפני קו פרשת המים, לפני ייסוד ערוץ 2 וחדשות ערוץ 2, לפני שאילנה ורפי עוברים איש איש למקומו, מוקמת התוכנית עובדה, רפי רשף בתחילה עם תוכנית בתלעד, אחרי זה עובר עוד כמה סיבובים שמגיע ל5 עם רפי רשף, לדעתי זה היה 6 בהתחלה, אולי אני טועה, אבל בכל אופן, נכון. זה מה שהיה, בואו נראה מה קורה שם. כן, ממשיכים עם רבי יעקב. לא, אנחנו פשוט חושבים מענייני זכויות יוצרים של השיר בצרפתית, לכן אנחנו עם הנעימה הזאת, אבל זו גם הייתה נעימה, לדבר עליה אנחנו יכולים, זו הייתה חתיכת נעימה, נכון?
נכון.
לואידס פינס, הסרט שלו, רבי יעקב, וזה אפיין את רשות השידור במרבית משדרי הבחירות, שלדעתי המשדרי ה-77, הראשון. כן, כן, אי אפשר בלי זה.
לא, זה פשוט... זה אין תענוג, זה מציף אותי, אני בא לי להזין, כמה
דבר שלא. אז הנה, בואי ננסה לחזור לשם. כן, זה עוד פוליטיקאים שמדברים בזה אחר זה.
כן, אנחנו נדבר על המוזיקה כדי שלא...
ודאי, ודאי.
נכון.
טוב, מקסימום נחתוך בעריכה.
כן.
אז בואי נעזי.
לא, אבל זה באמת... לא, אבל גם כל הפוליטיקאים...
נכון, אלה מפעם.
הפוליטיקאים של פעם. אתה חושב, 92 זה נראה לא כזה...
להתפטר מהממשלה. אתה חמור... ברוקני, לא
סוס קויאן. אוי, 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 מה זה היה?
לתהליך הזה התפללתי.
הנה דוד לב.
כן, רבין, שמיר.
מדהים.
כולם היו אז.
לא, לא, אף אחד לא יבוא.
אחד לא בא לו שואל אותך.
כל מי שנגזר עליו שישרת, למען השם שישרת לטוב ולהצלחה.
אין חדש תחת השמש.
לא, לא, והנה כאן זה מסתיים, אבל זה לא באמת מסתיים. כי אין את המדגם כרגע.
ושוב, ערב טוב ושלום רב לכם. תמו הבחירות לכנסת ה-13, ברגעים אלה נסגרות כל הקלפיות ברחבי הארץ, ומתחיל מניין הקולות. יותר מ3,400,000 בעלי זכות בחירה יקראו היום לבוא אל הקלפי ולבחור בעד הרשימה שצריכה לדעתם להנהיג את ישראל בארבע השנים הקרובות. בין בעלי זכות הבחירה כמעט 300,000 עולים חדשים, מרביתם מברית המועצות, שהשתתפו לראשונה בחייהם בבחירות דמוקרטיות. תם יום הבחירות, תמו הסקרים, תמו הספקולציות. משדר בחירות 92 יוצא לדרך. במהלך 10 השעות הקרובות נהיה איתכם בשידורים חיים ובזמן אמת.
10 שעות.
רצף של תוצאות, תגובות, רעיונות.
10 שעות.
יונית עד 6 בבוקר רצוף.
על הכרעת הבוחר. ועל מה שצפוי לנו בזירה הפוליטית, לנוכח תוצאות הבחירות. ובהפוגות, בין הדיווחים החדשותיים, נביא מאולפנינו בתל אביב, גם רעיונות מיוחדים, סיפורי צבע, קטעי הומור וסטירה, בשידור חי וקטעי בידור מוקלטים. מיד נביא את תוצאות הבחירות על סמך מדגם הטלוויזיה.
זה נפלא.
אבל אנחנו ערוץ אחד, ואין אנשים יותר באוויר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, הוא מושך את הזמן, זה לא טוב שלושה ערוצים וצריך לתקתק.
אילנה, אה?
רפי, כל הכבוד. אני חייבת לומר שההנחה פה שנשמעה של זעם כלפי חיים יבין על המעבר הזה לאולפן הבחירות.
בטח הערב את תוצאות מדגם הטלוויזיה.
כן, ראית, אנחנו דילגנו כאן בהקלטה.
כן.
לאשש את תוצאות המדגם. על המלאכה מופקדים אליעזר יערי ויועץ המחשבים שלנו אריה סגי.
יועץ המחשבים,
יועץ המחשבים,
הכל מוכן?
כן. זה הכינוי של אליעזר יערי, גסר.
סוללת הטלפניות והקלדניות המאבדות את נתוני קלפיות המדגם.
למה אין טלפנים וקלדנים?
בדיוק, זה מקצוע מאוד גברי פשוט.
כן,
יותר מ-50 קלפיות המדגם שהציבה הטלוויזיה הישראלית ברחבי הארץ.
לא נורא, 4 דקות.
עכשיו אנחנו עושים ציון של עובדי השידור שלנו.
מה נסחפנו, יש זמן. יש זמן, או לא.
להפיק לימנת של הזרה, התוצאות שנקרא כעת הן תוצאות מדגם בלבד, הכל פתוח, ובהחלט ייתכנו שינויים.
זה שידור של גלי צה"ל שמשתמש בערוץ אחד, כי לא היה משהו אחר.
מבחירות 92.
הנה זה בא.
על פי מדגם הטלוויזיה, מהפך. המדגם מראה הכרעה.
ואז מורידים פיידר ועוברים לשטח. שימו לב.
צריך לשמוע מה שקורה כאן. במטה מפלגת העבודה במלון דן בתל אביב. הג'ינגלים, מחיאות הכפיים, עוד לפני התוצאות. אמר חיים יבין מהפך. וחזר על המילים שלו מ-1977, עבור אנשי מפלגת העבודה זה כנראה אומר הכל, צריכים לשמוע את הנתונים, אני חושבת. הנה הנתונים. אמת 47, הליכוד 33 מנדטים.
כן, רפי, קשה לתאר את השמחה כאן, עוזי ברם, שתי מילים, ניצחון מזהיר מעבר לכל הסיכויים.
זה דובי, לא?
אפילו אם זה לא יהיה 47, 46.
דובי לך.
זה ניצחון חסר תקדים, זה מהפך אמיתי. 77 קורן אור וגידים מחדש.
באמת, רשימת העבודה בראשות רבין.
אנחנו עומדים על ליד המועמדים, על כולם עומדים פה על הכיסאות, אין אף אחד שעומד על, יושב, כולם עומדים על הכיסאות, מרימים ידיים, תופסים את הראש ולא מאמינים. אדוני, אתה תוכל.
חבר'ה, בואו נקשיב לטלוויזיה כדי לקבל עוד נתונים, אוקיי?
וכידוע לכל, יתרון איננו מבטיח הרכבת ממשלה עדיין. הנשיא מטיל את הרכבת הממשלה על מי שרוב חברי הכנסת תומכים בו. לא רבות דובר על גוש קוסם, ועל כן חשוב שנראה עכשיו את התוצאות בכלל, והנה הם לפניכם.
מרץ
13 מנדטים.
מדהים, אה? מרץ.
וואו.
גאולה אז שידרה עם אתם מרץ.
5 מנדטים. המבדל, 5 מנדטים.
נו, הציונות הדתית.
אנחנו עוברים הלאה. רשימה ג', יהדות התורה, 4 מנדטים.
הפעם יהיה להם יותר.
3 מנדטים. חדש, 2 מנדטים. רשימתו של דראושה, עין, 2 מנדטים. נדמה לי שזאת הרשימה של כל הרשימות שעברו את אחוז החסימה.
אם כן, אנחנו נחזור על התוצאות העיקריות שחיים יבין מסר כאן בטלוויזיה. מפלגת העבודה בבחירות 92, 47 מנדטים.
וואו, 47 מנדטים מפלגת העבודה.
33 מנדטים, מרץ 13 מנדטים, ובגוש הימין מולדת 3 מנדטים, צומת 6 מנדטים, המפד"ל 5 מנדטים, ש"ס 5 מנדטים. יהדות התורה, כאשר למגזר הערבי, חדש שני מנדטים,
ו-64. רבותיי, בואו בשלב הזה, ירון דקל שומע אותנו?
כן, ראש הממשלה עדיין מביט במדגם.
שימי לב, הוא עם ראש הממשלה. מדהים, אין דבר כזה.
נתנו תגובה ראשונה, הוא עדיין מקשיב לדברים שנאמרים שם. ראש הממשלה בת רציני, חמור סבר, מחזיק את שתי כפות ידיו על ה... מסעד על מסעד הקורסה, מצד ימין, כמובן שקט מוחלט בחדרו של ראש הממשלה. הוא מסתכל עכשיו על האפשרות שיש סטייה במדגם, כפי שסיכמנו עד עכשיו, גוש של 64 מול 56 לגוש מפלגת העבודה. ועכשיו ננסה לשאול את ראש הממשלה שאלה ראשונה. תכף. אדוני ראש הממשלה, האם תוכל להגיב על המדגם?
אני רוצה לראות את התוצאה הסופית.
כן, וכאן סוף החדשות.
כן, זה פשוט מדהים שראש הממשלה, זה לא מובן מאליו. אני חושבת שזה קורה.
לא, לא קורה היום.
זה לא קורה.
אבל שמת לב לשידור שאני אומר באהבה, הוא היה מאוד מלוכלך, היה בלגן, זה טוב, זה כיף, זה רדיו נהדר. אין דברים כאלה היום.
זה ריגש אותי, אני כאילו, זה קצת, מצד אחד זה קצת כמו לראות כדורגל שאתה כבר יודע מה התוצאה, אבל אתה עדיין מתרגש במשחק.
נכון. עשינו כאן שידור על שידור על שידור. זה היה מטורף.
שידור על שלגמרי, לגמרי. תענוג.
העיקר שיש מה למנשן. כולם ימונשנו. כולם יאזינו לזה.
כולם יאזינו לזה. אוי, איזה תענוג. טוב, אז אנחנו נראה לי נשאר לנו...
נארוז את עצמנו, לא?
נארוז את עצמנו ונשלח בהצלחה למדינת ישראל, מה שלא יהיה.
כן, בהחלט.
רק שיצאו להצביע.
נכון, כולם.
לא משנה למי, רק שפשוט ייצאו להצביע.
העיקר שיהיו אחוזים גבוהים ושתהיה הכרעה ברורה, כמו שאמר.
בדיוק.
תליה, היה לעונג כרגיל.
היה תענוג.
להתראות. ביי ביי.
ביי.